קשה לי תמיד לבחור נושא, כי חוכמת הקבלה בעיניי היא כוללת הכל מה שאנחנו יודעים, כל מה שאנחנו מרגישים וכל מה שאנחנו מתעסקים בעולם הזה. זה בעצם חוקים של האור העליון שיורד מעולם אינסוף ומשתלשל ומתגשם לאט לאט, מתלבש בכל מיני לבושים עד שמגיע לעולם שלנו, וכאן בעולם שלנו יוצא ממנו בני אדם עם נשמות, עם כל הכוח החיות שבהם, דומם, צומח, חי, חוץ מהמדבר. ובמה שאנחנו עוסקים בעולם הזה, זאת אומרת, כל החיים שלנו, כל החיות שלנו, כל מה שאנחנו פיתחנו לעצמנו בעולם הזה, כל העיסוקים שלנו, הכל זה בעצם נובע מהאור העליון שיורד ומתגשם. והחוקים האלו שבאור, ואיפשהו עובר ממדרגה למדרגה ומגיע לעולם שלנו, זה בעצם חוכמת הקבלה. לכן חוכמת הקבלה היא בעצם כוללת כל היתר חוכמות, כל החיים שלנו, כל הפנימיות והחיצוניות, מה שאנחנו מרגישים, רואים, מפתחים, והיא בעצם שורש לכל לכל החוכמות שלנו, מכל המדע וחיים, פסיכולוגיה, הכל מה שיש. לכן הנושא הוא שעכשיו שמעתי, אני מאיפה ולאן, משהו כזה, כן? כן, שמעון? כן, משהו. אז מאיפה אני, זה בהחלט אנחנו לומדים, קודם כל מאיפה אנחנו לומדים, מאיפה אנחנו יודעים. יודעים אנחנו מהמקובלים, שהם אנשים שהגיעו לגילוי מערכת עליונה, וגילו שאנחנו בעצם כאן במצבנו שמרגישים את עצמנו בעולם הזה, אנחנו כאן די אורחים ומתקיימים זמן קצר, ובעצם אנחנו ממקום אחר לגמרי. מסבירים לנו שאנחנו תוצאות מהכלים רוחניים שמקבלים בצורה זמנית צורה כזאת כמו שעכשיו, גופנית, וחיים בצורה הזאת כאן על פני כדור הארץ בתנאים מסוימים, באופי ובטבע מסוים, על מנת לחזור לאותו מקום, לאותו מצב איפה שאנחנו נמצאים לפני שיורדים לכאן, אבל לחזור ברצון, בהכרה ובעשייה עצמית. זאת אומרת, אנחנו בעצם איזשהו חזרים, יצורים לגמרי, לא כמו שעכשיו אנחנו מתארים את עצמנו, איך שאנחנו מרגישים את עצמנו כרגע, ואנחנו צריכים למצוא דרך איך לעזור לאותו המצב. ההבדל הוא בזה שאנחנו עכשיו מרגישים את עצמנו בעולם הזה, מפני שכל אחד ואחד הוא נמצא בתוך הרצון האגואיסטי שלו, ותופס את המציאות איך שהוא קולט אותו כיחידה, כל אחד כיחידה בפני עצמה. זאת אומרת, כמה שיכול להיכנס בי התרשמות, אינפורמציה, הרגשה מהעולם החיצון, כך ממה שהוא נמצא מחוץ לי, זה מה שאני קולט עכשיו כרגע, וזה מה שנקרא בשבילי העולם שלי, מקום שאני בו נמצא, חי. כך אני מתאר לעצמי את עצמי ואת הסביבה שלי. אבל אומרים מקובלים, ברגע שאנחנו מתחילים לפתח את הכלי קליטה שלי, זאת אומרת, רוצים לצאת מעצמנו, להרגיש משהו, מה שנמצא באמת מחוץ לנו, אז אנחנו מתחילים להרגיש אחרת. היינו, העולם הוא לא כמו שנראה לנו, לצאת מעצמי, זה נקרא להתחבר עם היתר בני אדם, עם היתר נשמות, ולהתחיל דרכם לקלוט את המציאות. ואז אני קולט אותה ומרגיש אותה בצורה, מה שנקרא, בצורה רוחנית. ומגיע להרגשת הקיום רוחני ושלם ונצחי. מפני שאני יוצא מהגוף, אני מפסיק להיות קשור עם תהליך הביולוגי, מה שקורה לי, ושאני מתנתק ממנו ומתחיל להרגיש תהליכים שמחוץ לגוף, זה נקרא כבר עולם הרוחני. ואז אני נכנס לזרימה אחרת לגמרי, למציאות, למימד אחר לגמרי, ובו הם חיים האחרים. וכל הטבע, החוקים שלו ותהליך שעובר עלינו, זה הכל כדי לדחוף אותנו להכרת המציאות העליונה הזאת. משם אנחנו מקבלים הנהגה והשגחה, כל הכוחות יורדים עלינו, ובאמת מה שנראה לנו שאנחנו בחיים האלו לא מסודרים, סובלים, לא מבינים את העולם, לא מבינים את עצמנו ואת החיים, למה ובשביל מה כך אנחנו קיימים, באמת מי אני, מאיפה אני, לאן אני, זה בלתי אפשרי להכיר אם אנחנו נשאר רק בכל אחד בתוך הקונחייה שלו ולא נצא החוצה להרגשת המציאות שהיא קיימת מחוץ לנו כאובייקטיבית, ריאלית, קבועה, נצחית. השיטה היא שיטה מאוד עתיקה, היא קיימת כבר מעל 4,000 שנה, והשיטה שהייתה ידועה רק לכמות קטן של אנשים בכל דור ודור, למקובלים בלבד, שבעצם כתוב בזוהר שהשיטה הזאת מחכה לסוף מאה ה-20, תחילת מאה ה-21, שאז האנושות תתחיל סוף סוף להתרשם מכל מה שהיא ילתה ועשתה עד כה, תוך אלפי שנות ההתפתחות, ואז האנשים, בני אדם, הבינו שההתפתחות היא לא נכונה. מתוך חוסר הבנה בעולם שהם חיים, מתוך חוסר הבנה איך הם יכולים להשפיע על העולם, איך הם משפיעים ואיך העולם מחזיר להם. זאת אומרת, אנחנו לא מכירים את ההנהגה והשגחה, כוחות שנמצאים סביבנו, ולכן כדאי לנו להכיר את זה. ועכשיו בזמננו המכות, הייאוש, גם כן השכל וקליטה שלנו, הם יחד מתחברים לסך הכל הרגשה שאנחנו חייבים להכיר מהות החיים. ואז אומרת חוכמת הקבלה, זה הזמן שהיא תתגלה לכולם ולכל האנושות, ואנחנו באמת עדי ראייה בזה שבכל העולם, לא חשוב אפילו באיזה עמים, מתחילים עכשיו להרגיש התעניינות בחוכמת הקבלה, ומיום ליום ההתעניינות הזאת היא באמת מורגשת מכל הארצות ומדינות ועמים. זה פלא, אני עוסק בזה קרוב ל-30 שנה, ובאמת רק תוך 7-8 שנים, 10 שנים האחרונות, אני הרגשתי עד כמה שהדבר הזה הוא פתאום נפתח ובפריצה כזאת מתגלה. ולפני זה לא היו לזה שום סימנים. זה פלא עד כמה שזוהר ובעל הסולם והגאון מווילנה, הרבה מקובלים כתבו דווקא בצורה מאוד מדויקת עד שנה שמ-1995 והלאה חוכמה דה תתגלה לכולם. ובהחלט עכשיו אנחנו יכולים לאט לאט להכיר שבלי ידיעת חוכמת הקבלה על הטבע הכולל, הכללי, על החוקים האלו, אם אנחנו לא נדע איך הם פועלים עלינו ואיך אנחנו בחזרה יכולים לפעול עליהם ולקבוע גורל שלנו כך, ואיכשהו לנהל את החיים, לפחות להבין העולם שבו אנחנו קיימים, עולם האמיתי. אז אנחנו ממש נכנסים למצב שיכולים לסכנת השמדה, עד כדי כך. מפני שבדרגת דומן צומח וחי אנחנו מכירים את העולם שלנו ויחסית יכולים להסתדר בו. אנחנו יודעים פחות או יותר חוקים שפועלים בדרגת הדומם, כוחות, חוקים בפיזיקה, אנחנו לומדים את זה. גם צומח, גם חי, זה כימיה, רפואה, ביולוגיה וכן הלאה. ומה שאנחנו יודעים, אנחנו מנסים אז באיזושהי צורה להשתדל להיטיב לעצמנו. מה שאם כן, בדרגת המדבר, איפה ששם זה המחשבות שלנו, כוונות שלנו, יחס פנימי שלנו לעצמנו ולאחרים, שם אנחנו לא יודעים איזה חוקים שם בטבע, ונראה לנו שאין חוקים. לא מרגישים, אז נראה לנו שאין. ובאמת, עד כמה שחוקים הם יותר גבוהים מדומם לצומח, מצומח לחי, וכנראה שמחי למדבר, אז חוקים האלה הם יותר נוקשים, הם יותר מדויקים, והם יותר גלובליים, שכוללים בתוכם ממש כל ההשפעות שאחר כך חוזרות עלינו. ואנחנו רק מתחילים לגלות אותם בפסיכולוגיה, גם בטכניקה, בפיזיקה. הייתי לא מזמן בפרינסטון, באוניברסיטת פרינסטון, ויש שם מעבדה מאוד מיוחדת שיש להם קרוב ל-60 תוכנות בעולם, שהם בודקים עד כמה שהמחשבות של בני אדם משפיעות על כל התהליך שעל העולם עובר. נגיד איזה חדשות או איזה פיצוץ או איזה שומה שאנשים מתחילים כולם בבת אחת להבין, לחשוב, לשמוע, ואז לשדר כוונות או מחשבות לאותו כיוון, עד כמה שהעולם הוא משתנה, ועד כמה שפתאום אנחנו רואים תגובות מתוך כדור הארץ וסביב כדור הארץ בהתאם לזה שונים, כוחות שונים, תגובות שונות. באמת התוצאות מהמחקרים האלו הם מדהימים. ועוד גם בברקלי, בכמה אוניברסיטאות, דווקא אני כותב עכשיו ספר עם מישהו אחד מהם, עד כמה שהמחשבות בני אדם ויחס שלהם לעצמם ולאחרים הוא משפיע. ובעצם אנחנו חושבים שזה המכוניות או כל מיני יחס שלנו, שאנחנו הורסים את הטבע בצורה פיזית. אנחנו בעצם הורסים את העולם שלנו, את עצמנו, על ידי המחשבות. וכאן זה ישנה בעיה, שאם כל העולם שלנו, כל החיים שלנו, סמים שאנשים נכנסים לזה מאין ברירה, שלא יודעים איך לענות לעצמם על מהות החיים, וייאוש זה מחלה הראשונה היום, והמשבר במשפחה שכל כך הרבה גירושים ואף אחד לא יכול לסבול את השני, וחינוך שאנחנו לא מסוגלים לתת, לא יודעים איך לחנך את הדור הבא, וכולי וכולי, כל המצבים שבו אנחנו עכשיו מגלים את עצמנו כקטנים ומללים הלא מבינים. אז כאן אנחנו מגיעים למצב שאנחנו בחיים שלנו עוד לא מרגישים ולא שומעים בכל כלי תקשורת עד כמה ש הדבר הזה הוא בסך הכל מצטבר ובא עלינו כמכה מתקרבת. מפני שיש פלא גדול, אני התחלתי לכתוב ספר עם אחד מהפסיכולוגים ידועים אמריקאים, אנתרופולוג, זאת אומרת, בן אדם שמתעסק בסוציולוגיה, אז התחלנו לכתוב עד כמה שהעולם שלנו נמצא במשבר הסוציולוגי, ופלא שהארגון סוציולוגים אמריקאים אסר לא לכתוב על זה. ומה הנימוק שלהם? הנימוק הוא שאסור לנו לספר על זה לקהל, מפני שאין לנו תרופה. אין לנו במה לחזות את הדברים, בשביל מה מן הסתם, ובאמת זה נכון. כך כתוב גם בתורה, אל תשים מכשול לפני עיוור. שאם אין לנו להגיד לקהל במה אנחנו יכולים לתקן את המצב, אז בשביל מה אנחנו נכניס את האנשים מן הסתם, אומנם שזה אמת, אבל בשביל מה לגלות, אם אי אפשר לתקן. אז באמת כאן זה בהחלט התשובה מהזוהר, למה חוכמת הקבלה עכשיו היא מתגלה, שהיא צריכה להתגלות כתשובה היחידה להבנת המצב ולהבנת התוכנית בכלל שלנו, איך אנחנו צריכים הלאה להתפתח, לגלות את הטבע, להשפיע עליו בצורה כזאת שזה יחזור עלינו בתיקון לכל מה שנעשה היום בעולם, ושוב אנחנו נעזור לעולם כבר יותר טוב גם בחיים האלו, וגם מזה שנכיר את הטבע מצד השני, זאת אומרת טבע ברמת המחשבות, כוונות, אנחנו בזה נתעלה מעל הגוף שלנו ונתחיל להרגיש את עצמנו כשקיימים במימד נצחי ושלם. וזה מה שאנחנו עכשיו בשנים האלו משתדלים להפיץ לכל העולם ולקרב את העולם לידיעה הזאת. יש עוד כאן שאלות? כן.
אם עכשיו אתה אומר את מה שעכשיו אתה אומר, ואמרת שהמחשבה יוצרת עולם, יוצרת מציאות.
נו נגיד, כן. לא אמרתי כך בדיוק, אבל
משהו כזה,
כן.
התפסת האמירה הזאת תיצור מציאות.
ו?
זאת השאלה שלי, האם זה נכון ליצור מציאות כזאת?
לא, כדי לדבר בכלל על ה... זה באמת מונח גם כן בשאלה של השיחה, בשיחה שלנו, אני ולאן אני. המציאות שאני נמצא בו, זה מציאות שמצטיירת לי כך מתוך המבנה שלי, מתוך הכלים שלי. מה זאת אומרת? אם הייתי עם תכונות אחרות, עם החושים אחרים, הייתי מרגיש אותו עולם? ודאי שלא. אפילו חיות שקרובות אלינו, כלב, דבורה, איזה ג'וק, הם מרגישים עולם אחר לגמרי. אנחנו יכולים היום כבר לחקור מה אצלם תמונת העולם, ורואים איך עובדים הכלי קליטה שלהם אחרת מאיתנו, וודאי תמונת העולם היא תמונה סובייקטיבית. זה אחד. שני, אנחנו אף פעם לא יודעים מה סביבנו, כי אנחנו, כל אחד מרגיש את העולם בתוך עצמו, בתוך הכלים שלו. מי שלמד איתנו כבר יודע, במבוא לספר הזוהר, בעל הסולם מסביר לנו על תפיסת המציאות, שסך כל מציאות סביבנו היא לא מציאות. סביבנו זה האור העליון, אור, פשוט איזה כוח, שדה. ואנחנו, לפי ההתאמה אליו, מציירים על עצמנו איזה תמונה. זה מאוד דומה למה שאנחנו רואים תמונה נגיד על מסך של מחשב, שזה הצטברות הכוחות, וקטורים כל מיני חשמליים, שהשילוב ביניהם מצייר לנו תמונה. התמונה זה רק אנחנו מקבלים אותה ורואים אותה ומרגישים אותה כתמונה, אבל בעצם זה לא תמונה, זה השילוב הכוחות. ושילוב הכוחות האלה הם, אנחנו כביכול מייצרים את זה. אז אין עולם מחוץ לאדם, ואם אדם לא מרגיש, אז אין מציאות שקיימת מחוץ לנו. כך חשבו פעם, ומזמן כבר גם הפיזיקאים כבר, אנחנו כבר התקדמנו במדע אפילו, אני לא מדבר על מקובלים, אנחנו כבר התקדמנו בזה שמבינים שהעולם הוא רק כלפי האדם קיים. ולכן אם אנחנו נשנה את התכונות שלנו וחושים שלנו בזה יתחדשו וישתנו, אז אנחנו נראה עולם אחר. וזה בעצם כל החוכמת הקבלה, החוכמה איך לקלוט, לקבל את המציאות האמיתית, שאם אני משנה את הכלי קליטה שלי, אז אני לאט לאט משנה את התמונה שמצטיירת, ואז אני מרגיש את עצמי פתאום בעולם אחר. זה בעצם מה שמקובלים עוברים ומספרים לנו איך לעשות. כל חוכמת הקבלה זה חוכמת הקליטה, איך לקלוט מציאות האמיתית. ומה זה נותן לי? נותן לי קודם כל אפשרות לדעת הכוחות שעכשיו גם פועלים עליי, ואיך להסתדר איתם, איך לקבוע ולהנהיג את הגורל שלי, ולהיות מאושר מרגע זה והלאה, בחיים שלי כאן, כמה שאני עוד אחיה, ואחר כך גם כן, מפני שאם אני כבר מתחיל לתפוס את המציאות, לא בחמישה חושים, אלא מעבר לזה, אז אני כבר עכשיו מתחיל לחיות בשני העולמות. זאת אומרת, בשבילי חיים ומוות כבר לא בעיה, אני מרגיש את עצמי במציאות הנצחית כבר עכשיו. ואז אדם הופך להיות במהות שלו נצחי. וכאן כבר אנחנו רואים שחומת הקבלה היא לא רק עוזרת לי להסתדר יותר טוב כאן, במסגרת שנות החיים שלי עם הגוף הביולוגי, אבל אחרי שהגוף הזה הוא נפרד ממני, כי אני כבר מתחיל להזדהות עם החיים שלי במימד אחר שנקרא נשמה, בעולם הרוחני, לא חשוב איך לקרוא לזה. בדרך כלל אני לא אוהב לדבר במילים האלו, כי האנשים מתארים לעצמם כל מיני תמונות לא נכונות. אבל אדם כבר מתחיל להזדהות עם המציאות הרוחנית, כאילו חוץ גופית, כבר בזמן שנמצא בגוף. ואז בשבילו זה דברים רגילים. ובהחלט תוך כמה שנים אפשר להגיע לזה. וזה לא עניין של איזה הרפתקה שאפשר להגיע לזה ולחיות בזה, די נעים ולא וכן. אלה כל המציאות, כל הכוחות הטבע, הם כך לוחצים עלינו שהם מחייבים אותנו להגיע לזה. זאת אומרת, האדם לפי כוחות הטבע שלוחץ עליו, הוא חייב לעבור כל מיני דרגות ההתפתחות, כמו שאנחנו כבר עברנו משך אלפי שנה בהיסטוריה, ועכשיו אנחנו מגיעים לדרגה כזאת שאנחנו צריכים להתרומם, להרגיש חוץ מהעולם הזה עולם הרוחני. זה כמו שכתוב, או בדרך תורה או בדרך אסורים, או על ידי חמת הקבלה, על ידי האור המחזיר למוטב, שהוא יעשה בנו את השינויים האלו, אור העליון, או על ידי האיסורים, שבכל זאת אנחנו נצטרך לעשות את זה, עד כדי כך החיים שלנו הם יהיו קשים. אז לכן חומת הקבלה עכשיו מתגלה, מפני זה עוזר לנו לחסוך את הדרך האיסורים. כן.
של ההפצה, הרי לפי מה שהבנתי הקדוש ברוך הוא זה שפותח את הנקודה שבלב. האם לנו בתור מי שלומד קבלה יש אפשרות באמצעות התכווננות ומחשבה לעזור לבן אדם לפתוח את הנקודה שבלב, או שהתפקיד שלנו באמת רק להגיע לאלה שכבר מסתכל להם
נקודה שבלב? האם אנחנו יכולים לעזור לקדוש ברוך הוא לעשות הפצה? כן. אז הייתי אומר כך, התפתחות הרוחנית באה לפי החוק הרוחני שאין כפייה ברוחניות. כי בעולם שלנו אנחנו יכולים משהו אחד להרגיש ומשהו שני להביע. כן? שאנחנו, בגלל שאנחנו נמצאים רצון וגוף, הגוף שלנו יכול לדבר בצורה אחרת מלשון ומרצון. וברוחניות זה לא כך. רוחניות זה לא גוף. זה משהו מחוץ לו. זאת אומרת, אם אדם היה לוקח את הגוף שלו מוריד, ונשאר ללא גוף, רק עם הרצון גולמי. זה בעצם הכלי שלנו, הפנימי, שבו הקבלה עוסקת. והרצון הזה, הפנימי, הוא לא ניתן לשום שינוי חיצון, שום השפעה חיצונית. אני לא יכול לחייב אותך לחשוב אחרת בשום מכות, בשום כוח זר, שום דבר. אלא את יכולה להגיד כן, 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 אבל בפנים זה לא ישתנה. אלא רק אדם לפי ההכנה שלו הוא מסוגל. ולכן ההפצה שלנו היא בעצם הפצה צריכה להיות פסיבית. רק להביא לכל העולם ידיעה מה זה נקרא חוכמת הקבלה, ובמידה שבאדם כבר ישנה נקודה שבלב, זאת אומרת, אחרי כל ההתפתחות הקודמת בגלגולים הקודמים, הוא כבר מרגיש שזה עכשיו כן הוא חייב לדעת בשביל מה הוא חייב. אז בהתאם לזה הוא לוקח את האמצעי הזה, חומת הקבלה. זה הכל אמצעי, איך להגיע לנצחיות, לשלמות, להבנת ותפיסת כל המציאות. זהו. לכן אין לנו כאן הרבה כל כך מה לעשות, אלא להראות לכל העולם מה זה. זה הרבה עבודה, אבל לא בהשפעה ישירה לאדם, אלא רק בצורה כזאת. כן, בבקשה.
קשר בין קבלה לבין דת.
קשר בין קבלה ובין דת. נושא תמיד לא כל כך פשוט. אין קשר. התשובה פשוטה. מפני שקבלה זה מדע, זה חוכמה, שמדברת על כללות המציאות, על כוח עליון, איכשהו מנהיג משגיח כל המציאות, ואיך אנחנו יכולים וצריכים בהתאם לזה להגיף עליו. מדובר, כמו שאמרתי קודם, על הרצון שבתוך האדם, רצון הגולמי, איך אדם מתקן את הרצון. לא מדובר על שום פעולות פיזיות, בידיים, ברגליים, בכל מיני פעולות שאנחנו קוראים אותן מצוות, שבעולם הזה לא שייך לזה בכלל. בקבלה יכול לעסוק, וכן כך יהיה בעתיד, כל אחד ואחד, לא שייך למין, לגזע, ללאום, כך כותבים מקובלים, ואתם יכולים גם כן לקרוא על זה במאמר מתן תורה, ערבות, השלום של בעל הסולם, ומקובלים הקודמים גם כן. רק עם ישראל, זאת אומרת קבוצת מקובלים שנקראת עם ישראל, בעבר זה היה סך הכל קבוצת מקובלים, היא העבירה את כל החוכמה במשך כל אלפי שנות התפתחות האנושות, עד שהאנושות תתפתח למצב שתוכל לקחת את השיטה הזאת ולהתעלות רוחנית. וכל הדתות, כולל דת מה שנקרא יהדות, הם צמחו מתוך זה שהיה חורבן בית המקדש, שאז כל עם ישראל היה חי בדרגה הרוחנית, והיו מכירים ומבינים ומרגישים את העולם הרוחני, וכשנחרבה המדרגה הזאת, את המצב הזה, איבדו אותה, נפלו מהאהבת ואהבת לרח כמוך לשנאת חינם. זאת אומרת, נשבר המסך, כוח התנגדות, כוח השפעה שבכל אחד ואחד, אז הפסיקו להרגיש בהתאם לזה עולם הרוחני, כי רוחניות היא כולו השפעה, והתחילו רק להרגיש את העולם הזה. פתאום כל המציאות שלהם הוא התקטן עד המסגרת העולם הזה, ואז המשיכו לעשות פעולות גופניות בלבד. העתקה מהפעולות רוחניות. ולזה קראו, לפעולות האלה קראו מצוות. בעצם מצוות זה תיקון הרצון. יש לנו בנשמה טרח רצונות, טריאק וזין מצוות דרבנן, מה שנקרא. סך הכל טרח רצונות, תיקון כל רצון, נקרא תיקון כל רצון, זאת אומרת שימוש שברצון על מנת להשפיע לשני, לטובת הזולת, הוא נקרא עשיית מצווה. וכנגד זה בכל רצון המתוקן נכנס האור העליון לפי חוק השתוות הצורה שנקרא אור התורה. סך הכל כל האור בכללות נקרא תורה. זה בצורה אמיתית מה שקורה בתיקונים שלנו. אבל מפני שנפלו ממדרגה רוחנית והפסיקו להבין ולהרגיש את זה, אז הנהיגו רק את הדת, היהדות, מה שאנחנו מכירים עד היום. ומשך 2000 שנות הגלות היה מתיחות די מוכרת בין המקובלים, אלו שנמצאים בהכרת הרוחנית, ואז בהתאם לזה מתנהגים, ובהתאם לזה מלמדים מי שרוצה ללמוד, ובין העמך, כמו שכתוב, דת תורה הפוכה מדת בלבייטים. דת תורה זה מי שעוסק בהשפעה ונמצא בכוחות האלה, ובלבית מי שנמצא בקבלה, באגו שלו. אז זה שני תורות ההפוכות. ודבר הזה לא פשוט, צריכים יותר ויותר לחשוב על זה ולהסביר את זה, אבל יוצא שאין שום קשר בין תיקון הפנימי של האדם לכל הפעולות חיצוניות שאנחנו מכירים אותם מתוך היהדות שלנו. לא שחס ושלום אני מזלזל בכל הפעולות החיצוניות, הם עזרו לעם שלנו בכל זאת להתקיים כל אלפי שנות הגלות, ויש בזה הרבה דברים ששייכים לחינוך ולתרבות ולמשפחה, איך זה החזיק את המשפחה. בכל זאת יש בהם העתקה מהפעולות רוחניות, אין בזה זלזול, אבל אין קשר. השאלה הייתה אם יש קשר. קשר אין.
אפשר לשאול?
כן.
נשמע מאוד אמיתי באמת, אבל השאלה היא איך זה מסתדר עם טענה של רוב המודרניים, אני מתכוון. אנשים דתיים שצריך להתחיל...
אנשים דתיים, אני לא מדבר איתם ולא מתייחס אליהם.
שאת הקבלה צריכים ללמוד מגיל 40 ולא...
לא,
לא סיימתי.
אני מבין.
הטענה שלהם שאתה צריך ללמוד את התורה לעומק ולרוחב, רק אז אתה יכול...
כן.
קשר כאילו...
מקובלים משך אלפי שנה היו נגד שהחוכמת הקבלה תתפשט בכל העם, כי העם צריך היה לעבור את הגלות, ואנושות, זאת אומרת אומות העולם, היו צריכים לעבור את ההתפתחות. בכלל, אם אנחנו רוצים לדעת למה אנחנו כך התפתחנו משך אלפי שנות ההתפתחות, העם שלנו והאומות העולם, למה קרו מהפכות ומלחמות וזה בא וזה נופל וכן הלאה, אנחנו יכולים לראות את זה לפי הרצון לקבל שמתפתח בתוך האדם, ואיך הוא מגיע ומניע כאילו כל הגלגל ההתפתחות לחוט לגמרי, בצורה אחרת בעם ישראל ובצורה אחרת באומות העולם. אז זה אפשר לראות, וכדאי ללמוד את זה, דברים מאוד מעניינים, שאז משם אנחנו נבין פתאום למה זה קמה מדינה כזאת ויש תרבות כזאת וצבע עיניים או פרצוף לאנשים האלו ושם ככה. הכל אפשר לדעת מתוך ההתפתחות הרצון לקבל שבתוך האדם, איפה שהוא גר, גם עד כמה שכוחות האלה משפיעים, פתאום יש להם פנים כאלו ואופי כזה בהתאם לאיפה שהם גרים. אז מקובלים, חוץ מיחידים, כדי למסור מדור לדור את הידיעת חוכמת הקבלה, אסרו ממש להפיץ חוכמת הקבלה, מפני ש אלפי שנות ההתפתחות האלו היו חייבים לעבור בצורה כזאת בעם ישראל ובאומות העולם. ולכן הם עשו איזה גדר והרבה תנאים ששמו גם לפני התלמידים, היחידים האלו שקיבלו לעצמם, שגיל 40 למלות כניסות בשעס ופוסקים ולהיות נשוי ולהיות קדוש וכן הלאה וכן הלאה, זה רק כדי לא לקבל אנשים שאין להם רצון האמיתי, והיחידים רק קיבלו ללמוד חומת הקבלה כדי למסור דרכם את הידע. בימינו כבר לפי כל הגדולים שלנו מזמן הארי בעצם כתוב שכבר האיסור הזה הוא נגמר וצריכים לפתוח את חומת הקבלה לכולם. יש בזה הרבה דברים, אני הייתי רוצה לשמוע שאלות כאלה מגוונות, כי רק במונסה אחד להתעסק. אם אתם תרצו, אז אנחנו נרשום איזשהו נושאים, ואחר כך דרך הטלוויזיה שלנו אני אתן בזה שיעורים לחוץ, על זה, על זה, על זה. כן, חוכמת הקבלה היא לא מהר סיני. חוכמת הקבלה היא, איך זה הגיע אלינו? חוכמת הקבלה היא באה מאברהם אבינו, שהוא היה עובד עבודה זרה כמו אבא שלו, תרח, כן? ומה זאת אומרת עבודה זרה? לא האמין בכוח עליון שפועל ונמצא בעולם, אלא חשב על הרבה כוחות כמו שאתה. כן? גם אתה חושב שיש בעל הבית, שיש אבא ואמא, שיש משטרה, ועוד הרבה כוחות שפועלים עליך. חכה, חכה. רגע, אתה לא תצליח להביא אותי משהו שמה שאני לא רוצה. אז מתוך רצון חזק לדעת איך העולם מתנהג, וזה כתוב, בעיקר זה כתוב במדרש רבה. יש כזה ספר שנקרא מדרש רבה. כדאי לקרוא. זה מאוד מעניין, מסופר עליו. ומתוך הרצון חזק מאוד, הוא התחיל לגלות דרך החומר כוח שעומד אחרי החומר. זה בעצם מה שמתגלה בצורה כזאת, זה מתגלה גם כן לכל אחד ואחד שגם היום נכנס להרגשה הרוחנית. אתה פתאום מתחיל לגלות איך אנשים זזים, אתה רואה איזשהו כמו יד, זה לא יד, אלא איך הכוח מזיז את האדם ולמה הוא עושה כך ולמה הוא פועל כך, למה מדבר כך. זה ממש כך, זה הכוח הפועל בנפעל, זה נקרא. אז הוא התחיל לגלות את הכוחות האלו, רשת הכוחות, וגם כן ראה איך שרשת הכוחות האלה מתחברת לכוח אחד שיש לו התחלה, שורש וכוונה על איך לפתח את העולם. לכוח הזה הוא קרא הכוח העליון, וכתב על זה בספר יצירה. אתה יכול גם כן לקנות אותה ולקרוא, אמנם להבין אותה מאוד קשה. זה ספר שמיוחס לאברהם אבינו. ואחרי אברהם, אחרי שהוא גילה את הדברים האלה, אז הוא התחיל לקבץ סביבו אנשים כדי ללמד אותם. ואז כך בעצם התחברה הקבוצה הראשונה של מקובלים. מי הם היו? פרסים או עיראקים העתיקים. מי הוא היה? זה לא היה יהודים. הוא היה היהודי הראשון שקרא לעצמו יהודי, בגלל שגילה את הכוח האחד שמייחד את הכל, ושהוא רוצה להתייחד עמו. כן? ועל שם הזה שגילה רוחניות, אז קרא לעצמו יהודי. עברי זה בגלל שלעבר ולעבר משם למקום אחר, כן, זה, יש הרבה לזה שמות, נכון. והקבוצה כך התחברה, שרה, אשתו, הייתה מקרבת ומסבירה מה זה חוכמת הקבלה לנשים, והוא לגברים. חכה, זה עוד מעל 1,000 שנה עוד לפני מתן תורה. זה 1,800 לפני הספירה, אם אתה לפי זה סופר את השנים. ואחר כך הקבוצה הזאת הייתה סך הכל קבוצה כבר כמה עשרות אנשים, והם עברו לכאן, למקום הזה, לאזור הזה, ואחר כך עברו למצרים, וממצרים כבר יצאו יצאה קבוצה גדולה, אבל זו אותה קבוצה בעצם, ואותה קבוצת מקובלים שכל הזמן התרחבה, וגם כן ברוחניות התעלה. ואותו מעמד הר סיני, זה לא שעומדים ליד ההר ומשה עולה על ההר, הכוונה היא שיקבלו עלייה פנימית, רוחנית, בקליטת המציאות, בראיית המציאות, יותר מה שהיה קודם. והגיעו למעמד כזה מיוחד שנקרא בית המקדש ראשון, מפני שרצון לקבל כל הזמן גודל משך ההיסטוריה, והם לא הצליחו להחזיק ברמה הזאת הגבוהה, ונפלו ממנה למצב שנקרא בית המקדש השני. ואחר כך באמת המידה שני בכלל נפלו מהרגשה הרוחנית רק להרגשה גשמית. ואז, ומאז והלאה, הם נקראים סתם עם ישראל. כאילו דומה לכל העמים, אה? לא סתם, זה תלוי אם יש משהו בפנים בתוך האדם. רק לפי הפוטנציאל מה שיש בהם, בכוח. כן. התגלות? התגלות היה כל הזמן, מזמן אברהם עד חורבן בית המקדש. ומחורבן בית המקדש רק במקובלים. ועכשיו אנחנו עומדים בזמן שכולם צריכים בעצם להתחיל לגלות את הכוח העליון, כמו שכתוב, וכולם ידעו אותי מכתם ועד גדלם, ובעצם כל האנושות תצטרך להתחבר לגילוי האלוקות ו לחיות ברמה אחרת לגמרי במימד הרוחני. זה התכלית שכל האנושות צריכה להגיע. ובזה הייחודיות של עם ישראל, שחייב למסור לכל האנושות את השיטה הזאת. איך להגיע? זה נקרא עם הנבחר. שדרכנו נמסר את השיטה איך להגיע לאלוקות. זה בעצם המהות של מתן תורה. כן.
היום ממליצים לנו הרבה ספרים, הרבה דורות. בדוגמה, מה אתה יכול להגיד על ספרים האלה? ספר ילקוט, הרואים הגדול.
ילקוט הרואים, כן.
ולפותי המרים תניה של שני אוזון.
אני עברתי וגם למדתי עם המורה שלי, עם רב ברוך אשלק, הרבה ספרים. גם כן לפניו שהגעתי לקבלה, לפני שהגעתי אליו, למדתי עם כמה מקובלים, וארבע או חמש שנים לפני זה התעסקתי בכל מיני ספרים. משך הדורות מקובלים כתבו המון ספרים. ספרים טובים, אבל לזמננו הם לא מתאימים, כי אנחנו בנויים אחרת, זה דור אחר. אפילו מארי לבעל שם טוב שוני קיצוני ממש, או לבעל שם טוב להגרעה, וכולם כתבו על קבלה, אבל תראה עד כמה שזה קיצוני, ותראה לפי איך שכותב רב קוק ובעל הסולם. זה ממש אי אפשר, מי שעוסק ברב קוק כמעט לא יכול לקרוא בעל סולם או אחרת, כי זה לא ששיטה, בפנים זה אותו דבר. עכשיו אנחנו מוצאים גם כן ספר רב קוק ובעל סולם המשותף שבהם. הדור שלנו הוא דור שמגיע לו דרך השכל כל הדברים האלה, הוא חייב לדעת, הוא חייב להבין, לפרק את הדברים, לראות איך שזה פועל ועובד. ולכן ספרים שלפני בעל הסולם, אני לא מאמין שהם יכולים לעזור. הם פשוט לא לאותם הנשמות שנמצאות עכשיו. ואם תשאל אותי, אז אני נהנה מללמוד רמח"ל. אדיר במרום, התחלתי ללמוד עם הרבי שלי, ועד היום או יתר הדברים, אבל אני לא מתחיל אפילו ללמד את התלמידים שלי בספרים האלו, כי ילקוט הרעים, ילקוט שמעוני, יש כל כך הרבה דברים, זה בלתי אפשרי. האדם לא צריך היום את זה, הוא גם כן לא סובל כל האריכות הזאת, הגישה הזאת. הוא צריך תכלס לדעת מה אני צריך לעשות עכשיו, תן לי אמצעי, שיטה, הדרכה קצרה לעניין, וזהו. והם צודקים. מתוך ההסבר שלהם, האדם לא מוציא אחר כך הלכה למעשה, מה שנקרא. קבלה למעשה. זה, זה, זה טוב, יפה לקרוא, אבל לא, לא יותר מזה. כן. רציתי
לשאול על האפשרות להשתמש בחוכמת הקבלה לצורך חיי יומיום, החלטות יומיומיות, חיבות יומיומיות, אתה יודע מה, אפילו פוליטיקה,
התנתקות, כל מה שחוק הזה. אז אתה לא שומע אותנו בבוקר?
לא.
כנס לאתר שלנו, תראה את השיעור שלנו היום, אבל לא מ-5 עד 6, מ-4 עד 5. בתלמוד 10 ספירות. למדנו בדיוק היום על מערכת הקליפות. זה בחלק האחרון של תלמוד 10 ספירות. אני לא אשקר לכם. אם אתם רוצים להיות יותר בריאים, יותר מוצלחים, בנות להתחתן, גברים להצליח בביזנס, לעשות מה ש... כל מה שתרצו בעולם הזה, שיהיה לכם טוב. אז תדעו שחוכמת הקבלה בזה לא תעזור לכם כלום. בכלל, זאת אומרת, לא חוטים אדומים ולא מים קדושים ולא ברכות ולא סגולות וקמאות, זה לא חוכמת הקבלה. זה פיצוי פסיכולוגי לאדם שמתוך זה שהוא מאמין, יש לו הרבה כוחות, פתאום מתגלים לו כוחות הנפש, והוא מרגיש שהוא כן מצליח, והוא מרגיש שהוא כן יכול לעשות משהו. באים עליי, אני אומר, כן, תלך, אל תדאג, הכל יהיה בסדר. הוא נתן לי ברכה, ובגלל זה הצלחתי. הוא הרגיש בזה יותר כוח, הוא הצליח, אבל זה לא שייך לכוחות העליונים. כוחות העליונים שהחוכמת הקבלה מגלה, הם רק כדי להעלות את האדם מעל העולם הזה, אבל לא לעשות לו כאן טוב. רוצים כך שאתה תגיע לעולם העליון, ומשם אתה תהיה בעל הבית על עצמך, על הגורל שלך. אבל לא שאתה עכשיו תוציא משם איזשהו מין סגולות ותתחיל לסדר את העולם לנוכחותך. לא. לכן, לא יעזור לך בביזנס ובפוליטיקה ובשום דבר. אם כן, היינו לגבי ההתנתקות. בסדר. אנחנו עכשיו כבר 100 שנה יותר ממאה, נגיד 100 שנה שהוחזרנו לארץ ישראל. אנחנו פעם יצאנו מארץ ישראל, גורשנו מארץ ישראל מפני שלא היינו שווים, שייכים לארץ ישראל. כי עם ישראל בארץ ישראל יכול להיות בתנאי שהוא נמצא בדרגה הרוחנית. ארץ ישראל, ישראל זה ממילה ישר כל. ישר לבורא, למי שיש קשר עם הבורא. אנחנו יכולים כאן להתקיים בצורה טובה בהחלט, ובכלל יכולים להתקיים, רק בתנאי שאנחנו נמצאים בדרגה רוחנית, כמו שאז היה עם ישראל בארץ ישראל לפני חורבן בית המקדש. עכשיו אנחנו קיבלנו איזה צ'ופר, אנחנו קיבלנו כרטיס כניסה, כנס לארץ ישראל אחרי 2000 שנה. ואם אנחנו עכשיו תוך זמן קצר לא נעלה לדרגה רוחנית, לא יהיה לנו כאן מקום. וכל הצרות שלנו הם רק בגלל, הם רק כדי שאנחנו נבין שאנחנו צריכים משהו לעשות עם עצמנו. על זה כתבו כל המקובלים, אני יכול להראות לך הרבה מאוד חומר על זה. שאיזה התנתקות, זה לא התנתקות, בעל הסולם כותב שאנחנו, אם לא נממש את המשימה שלנו, אז אנחנו נצטרך לעזוב את כל ארץ ישראל וכאן הכל, ולא יישאר כאן בכלל אף יהודי. הוא אומר שקומץ הקטן שאפילו ירצה להישאר, הוא יתבע בים של ערבים, בתנאי שאנחנו לא נממש את משימה שלנו, שרק בלימוד הקבלה, רק במימוש הכוח הרוחני, אנחנו נוכל כאן להישאר כממש עם חופשי במקום שלנו. וחוץ מזה, גם כן במקום אחר לא יהיה לנו שום אפשרות להתקדם ולשרוד, מפני שכל העולם הוא רק מתגבר באנטישמיות, מפני שמרגיש שיש בנו משהו שבזה אנחנו מעכבים מהם את העתיד הטוב, מצב הטוב. כולם מרגישים שיש בנו משהו שאנחנו מסתירים מהעולם, וזה נכון, בתת הכרה הם מרגישים, ואנחנו גם כן מרגישים שמגיע לנו מתוך מה המצב הזה, המכות האלו והיחס הזה, הזלזול. וזה נכון, כי זה מושרש בטבע, לכן אם אנחנו לא נממש את זה, זאת אומרת להיות אור לגויים, אז יהיה לנו רע. קומי בבקשה ותגידי עוד פעם.
אני אומרת שזה לא יכול להיות שמחשבת הבריאה לא תנצח.
כן, תנצח, אבל באיזה מחיר? ודאי שאנחנו נגיע כולנו למצב הטוב, אבל איזה מכות נצטרך לספוג בדרך? כתוב, ישראל זה שמקדש את הזמנים. זאת אומרת, מקצר את הזמן. או בדרך יסורים, או בדרך טובה, ודאי שאנחנו נגיע. אבל או במאות שנות האיומים, או בקצר, תתארי לעצמך. אם היום העולם נמצא באמת במצב מאוד מאוד לא טוב, אנחנו לא יודעים מה יהיה עם הכלכלת העולם. עכשיו זה מתחיל להיות איזה בלגן עם סין לארצות הברית והכל זה. זה משהו שרופף מאוד. עם הנפט שעוד מעט נגמרת. עם האקולוגיה והאקלים הזה שלא יודעים יהיה החורף או לא. והאם אחרי החורף יצא הקיץ. אני מדבר עם אנשים שמתעסקים בזה, באמת מספרים בינלאומיים בזה. הם אומרים, אנחנו לא בטוחים שיהיה לנו אביב אחרי החורף. לשנה הבאה הם כבר כך מדברים. את יודעת, אנחנו לא יכולים לתאר את זה לעצמנו. יותר טוב כך לסגור עיניים ולא לחשוב על זה. לא. אז אם אנחנו היינו יכולים לצאת לכל העולם ולהגיד, חבר'ה, יש לנו אמצעי לכל המכות מה שיש היום בעולם. האמצעי הזה, תראו, זה חוכמת הקבלה שהיא מסבירה לנו איך העולם מתנהג ואיך אנחנו יכולים להשתמש בכוחות האלה. בסך הכל מה זה? זה פיזיקה רוחנית. אין פה שום דבר אחר. זה כוחות שפועלים בעולם, שהם נסתרים מאיתנו. את פתאום מגלה איך שהם פועלים ואיך את יכולה להיכנס במגע עם הכוחות האלה ולהתחיל לנהל את המערכת. וזה לטובתנו, כך בנוי שיש לנו שם מקום להיכנס ולהיות כחלק אקטיבי בזה. אז תראי לעצמך איך עכשיו, אם פתאום דבר הזה מתגלה ונכנס לאוזן של אומות העולם, עד כמה שיחס שלהם אלינו משתנה. ואני רואה את זה בחוש, שאני מרצה, או שאני מעביר שיחות, או בטלוויזיה, או באיזשהו מקום, ויש לי תוך שנה 15 לפחות פגישות, אם לא יותר, עם הקהלים גדולים וחשובים מאוד בעולם. אני רואה שהם פה אחר כך מסתכלים עליך. עד כמה שפתאום זה משתנה להם כל היחס לעם ישראל, לחוכמת ישראל, לכל דבר. את מביאה לאנשים דבר החשוב ביותר, מה שהם מרגישים שבלי זה, מה יהיה מחר? דברים האלה הם היום מתחילים להיות מאוד אקטואליים. כן.
במהלך הלימוד שלי אני הבנתי ששום מעשה פיזי שאנחנו עושים בעולם הזה אין לו משמעות ואין לו ערך בכלל, אלא מה שקורה, מה שקובע זה רק הכוונות. עכשיו, במידה כזאת איך אני יכול להשפיע בעצם טוב? שום דבר פיזי לא בעצם לא קשור.
אם אנחנו לומדים שהכוחות שהם מנהלים את העולם הם כוחות של הרצון הפנימי שלנו, ולא ידיים ורגליים כמו לחיות ובהמות, אז איך אני בעצם יכול להשפיע דרך הכוחות שלי בצורה בטוחה, בוא נגיד, כן? מבוקרת על העולם, שהעולם משתנה לטובה. זה מה שאנחנו לומדים, איך לעשות את זה. זה בדיוק חוכמת הקבלה. אם למה אתה חמי, איזה כוחות אתה מורכב? ואיך אתה בתוך כוחות, זה אתה מערכת הכוחות בפנים. איך הכוחות שלך פועלים בהתאם לכוחות החיצוניים. ובזה, איך אתה, איך אתה יכול להיכנס לאיזון. סך הכל, אם תראה את כל החוקים שבעולם שלנו, הדומם, צומח, חי ומדבר, לא חשוב מי ומה, תמיד נמשך לאיזון עם הסביבה. שאיזון עם הסביבה זה דבר הטוב ביותר. הרוגע, השקט, ההנאה, רק לפי האיזון. תראה איך החום וקור, לחצים, כל הדברים מתאזנים, כן? בטבע הכל נמשך לאיזון. הבעיה שלנו, אם אני הייתי יודע את הכוחות שלי פנימיים וכוחות החיצוניים, והייתי יודע אז איך להגיע לאיזון, הייתי מרגיש את עצמי בנירוונה אינסופית, נצחית. זה מה שמסבירים לך.
זה חיצום, הוא לא במעשים?
במעשים? איזה? לא גופנית בכלל. אין לנו שום פעולה גופנית בחוכמת הקבלה. כן, רגע, גם קצת לנשים, אתה יודע, באמריקה, אם אני מרצה חס ושלום, גבר אישה, גבר אישה, זה אחרת. בבקשה.
רציתי לשאול, מה עם עין בית שמות? עין בית שמות, 72 שמות. זה ממש שלמדתי דווקא במרכז אחר, אז הייתי מעוניינת לדעת את מה זה אומר מבחינתך,
מה הם 72 שמות וגם מבחינתי.
כן, אני יודעת שאין לך התייחסות לזה בלימוד כאן, בכלל.
את מי?
בלימוד כאן במרכז, ובנקודה.
בטח שאין.
אין.
למה צריכה להיות התייחסות לזה?
אם תוכל להסביר מה זה.
בסדר, אז אני יכול להגיד. חוכמת הקבלה זה חוכמה שמסבירה לנו כלים, אורות, מסכים שביניהם, פרצופים, עולמות, מדרגות, איך שזה הכל פועל. קודם כל, לומדים אותה רק לפי המקורות האותנטיים, שזה בימינו תלמוד 10 הספירות, ואין תחליף לזה. אין תחליף. אי אפשר להגיד שאנחנו לומדים לפי תורת אשלג בעל הסולם, ולא ללמוד לפי הספרים שלו, וספר העיקר שלו זה תלמוד 10 הספירות. ובתלמוד 10 הספירות אין בית שמות, אני מצטער. 2,000+ דפים, אין מילה כזאת, אין בית שמות. ספר הזוהר, דרך אגב, צריכים לראות למה בעל הסולם כתב על זה פירוש, וגם כן שם, ספר הזוהר הוא נכתב לבעלי השגה בלבד. בלבד. בכל הדורות, ספר הזוהר זה ספר ציורי, שמדבר על ציורים רוחניים, מי שלא נמצא ברוחניות, אין לו שם מה לעשות. זה פשוט לא עובד עליו, זה לא משפיע עליו, הוא לא יודע מה שכתוב שם, זה סתם סיפורים ולא יותר. זה שהוא יכול לתאר לעצמו כל מיני שטויות לפי שכל הבימי שלו שיתאר, אבל אני למדתי את הרבש. רבש זה בן הבחור של בעל הסולם, שהיה לומד לידו 50 שנה, ואני למדתי אצלו והייתי עוזר אישי שלו משך 13 שנה האחרונות. וספר הזוהר אנחנו למדנו בקושי 20 דקות ביום, כדי ככה לתת מה שנקרא כבוד לספר הזה, לא יותר. כי בעצם ספר הזוהר לומד מקובל לבד, במידה שהוא נמצא בהכרה רוחנית, ספר הזה בשבילו זה ספר כמו ספר טיול. שאני לוקח איזשהו ספר, נגיד על נורווגיה, שאני לא הייתי שם, אבל אני יכול לתאר מה זה. שאומרים לי פיורדים, ערים, אוניות, שם, כל מיני, אז אני יכול לתאר לעצמי. אז זה מה שמדובר כלפי הספרים. זאת אומרת, ספרים אנחנו לומדים רק ספרים אמיתיים, ואתם יכולים לראות אצלנו. כמה שאנחנו לומדים, אנחנו פותחים את הספר, מאמר, ולומדים אותו מההתחלה עד הסוף, ומאמר בדיוק, ודנים בו, ולא באיזשהו דברים. באף מקום בבעל הסולם לא כתוב, לא על חוטים אדומים, לא על המים הקדושים, לא איך לעשות זיווגים יפים בחיים, ופרנסה להביא וכן הלאה. חוכמת הקבלה בכלל לא עוסקת בזה. אז מה יש להגיד? עכשיו, גימטריות. גימטריה זה שיטת הרישום של המדרגה. כל כלי הוא כולל בתוכו שלט של הכלי, כמו גוף. כולל שלט, כן? עצמות, נגיד. ועל העצמות יש בשר וכל מיני האיברים הפנימיים שם תלויים בפנים. כן? אז כך זה גם כן כלי הרוחני. יש שרת שלו, שזה נקרא חווו, או י' כ' ו' כ', שזה בגימת 26 חווו, וזה שרת. כל כלי הוא חווו, מספר 26, גימת 26. חוץ מזה, יש מילוי, אור שנכנס בו, או אור יותר או אור פחות. בהתאם לזה, חוץ ממספר 26, יש עוד מספרים, זאת אומרת, כמות האור שנכנסת בו. זה נקרא גימטריה. זאת אומרת, גימטריה זה נקרא כלי עם המילוי שבו. לא יותר. אין בזה שום דבר מיוחד, פנטסטי, איזשהו מין מיסטי, שצריכים על זה להתפלל. אני למדתי את זה ממקובלים אמיתיים, שלמדו אצל בעל הסולם, וקיבלו תורה ממנו. וחוץ מזה, אני אומר לך, מספרים אמיתיים של בעל הסולם עצמו. אין שם זכר על זה. כן.
שאלה, נגיד, אתה אומר שכשהיה בית המקדש, אז הרוחניות הייתה בבית המקדש.
לא, לא רוחניות הייתה בבית המקדש. בית המקדש זה סך הכל סימן שהרוחניות הייתה בכל העם, שכל העם היה בהכרה הרוחנית. מה זה עולם הרוחני?
אז למה אנחנו כרגע, שאנחנו שנים פה בארץ, למה אנחנו לא הגובלים וכל האל לא מנסים...
עכשיו אנחנו מנסים. עכשיו אנחנו מנסים לחזור לאותו מצב כמו שהיה לפני חורבן בית המקדש. בצורה כזאת אנחנו מגיעים לעם ישראל בארץ.
ולא מנסים לבנות את בית המקדש עוד פעם?
אם עכשיו תבני בית המקדש, זה יהיה לך רק מקום יפה לטיולים. כי בית המקדש הכוונה זה... לא. בית המקדש הוא עניין... לא, קודם כל... בית המקדש זה ביטוי למצב הפנימי של העולם, של האדם. בית זה נקרא כלי של האדם, מלכות, ומקדש קודש זה נקרא בינה. אז אדם שנמצא בדרגת האדם כמלכות, הנמצא בדרגת הבינה, זה נקרא בית המקדש. מלכות שקשורה עם בינה. מלכות זה רצון לקבל, ובינה זה רצון להשפיע. אז אם כל הרצונות שלנו יהיו להשפעה, זאת אומרת, לאהבת הזולת, אז אנחנו בתוכנו נהיה כבית המקדש, וגם כן נוכל, ואז אנחנו גם כן נראה מה זה נקרא בית המקדש, ונוכל לבנות, נגיד, את כל הבית הזה היפה, אבל בהתאם לכוחות רוחניים.
מה, שאנחנו נהיה בכוח הרוחני.
כן, היום אנחנו אפילו לא יודעים איך לעשות סמל הזה בגשמיות, כי אנחנו לא מרגישים את הפנימיות, הסדר הכוחות האלה. הרמח"ל, היה כזה מקובל גדול, רב מוישה חיים לוצאטו, חי באיטליה לפני 500 שנה בערך. אז הוא כתב ספר משכני העליון. והוא כן, בתור מקובל, עלה לדרגה הזאת של בית המקדש, ואפילו עשה סרטוטים, כל מיני דברים. אבל סרטוטים האלה זה ביטוי כוחות רוחניים, מה שהוא השיג. כן. כן.
אתה אומר שהגוף שלנו הוא משהו זמני,
והעולם
הזה זה לא...
זה לא ברור לך שגוף הזה זמני?
כן, אוקיי. והעולם הזה זה לא העולם האמיתי. אז למה אנחנו פה?
מה אנחנו... או למה אנחנו כאן בעולם הזה, אם הדבר הזה לא אמיתי וזמני? מפני שיהיה לנו נקודת היסוד כזאת, מחוץ לעולם הרוחני שממנו אנחנו נתחיל לעלות. עוד פעם, סליחה. אנחנו בעצם... נמצאים בעולם הרוחני, היינו בעולם הרוחני, שם אנחנו נוצרנו, בוא נגיד, נשמות שלנו בתור נשמת אדם הראשון, זאת אומרת נשמה אחת כללית שהתרסקה אחר כך והתחלקה להמון המון נשמות, מתוכם 600 אלף נשמות שנקרא נשמות ישראל, והיתר זה נשמות אומות העולם. הרבה, כמה שיש לך מיליארדים אנשים, ככה יש לך נשמות, יכול להיות פחות, יכול להיות יותר, זה לא חשוב. אז זה הכל בעולם הרוחני, ושם אנחנו קיימים כמערכת אחת קשורה יחד. לכן יש חוק הרוחני, אהבה, אהבת הזולת, כי איש אחד בלב אחד. כי ברוחניות הנשמות שלנו הם כמו תאים בגוף שקשורים זה לזה, וכל אחד פועל רק לטובת השני, כמו כל תא בגוף פועלת לטובת הגוף, לא לטובת עצמה. מהגוף היא לוקחת רק מה שהיא צריכה כדי להתקיים. זה חוק של המערכת שרוצה לחיות ולהתקיים. כל אחד רק כלפי אחרים הוא חי, ולעצמו רק כדי לבצע את הפעולה הזאת. זה נקרא ואהבת לרעך כמוך. כך אנחנו מתקיימים כמערכת אחת בין הנשמות שלנו.
ושום דבר לא נשאר במאגר נשמות? אתה רוצה להגיד כולם פה?
לא. רגע. שאלה יפה. מהמצב הזה, הרוחני, איפה שאנחנו קשורים יחד כולנו, אנחנו נפלנו לעולם הזה. מה זה נקרא נפלנו לעולם הזה? אנחנו איבדנו קשר בין אחד לשני. זה נקרא חטא אדם הראשון, שהתחלקה נשמתו להרבה מאוד נשמות פרטיות. ועכשיו אנחנו לא מחוברים אחד עם השני. כל אחד ואחד מתאר את עצמו שהוא קיים, כל היתר הם קיימים רק כדי לשרת אותו. כל אחד רוצה לנצל את כולם. כן, זה נקרא שנאת חינם, זאת אומרת אנחנו קיימים עכשיו בצורה ההפוכה מהרוחניות. ולכן החיים שלנו הם כאלה. עכשיו, למה בעצם אנחנו ירדנו למצב כזה? כדי שממצב הזה אנחנו נוכל לעלות בעצמנו, בהכרתנו, בכוחנו, ושהעלייה הזאת היא תהיה עלייה הבנתית, הכרתית, שאני יחד עם זה לומד למה זה בנוי בצורה כזאת, מה היה בהתחלה ואיך התהליך ולאן אני חוזר בסוף. אני בזה רוכש מחשבת הבריאה. מזה שאני מתחיל עכשיו לבנות את המערכת, אני בעצמי, לבד, את, אתה, כל אחד ואחד, הוא צריך בעצמו לבנות את המערכת, לשחזר אותה למקום המתוקן ביותר. זאת אומרת, כל אחד עכשיו לומד, כמו תינוק קטן גודל ולומד איך הבורא ברא את המציאות, ולמה הוא עשה אותו דווקא בצורה כזאת, ובזה את רוכשת ראש של הכוח העליון, מחשבת הבריאה. ובזה אנחנו עולים לדרגה שהיא לפני שאנחנו נוצרנו. כי אנחנו לומדים למה הוא עשה כך ובאיזה צורה ברא אותנו. זאת אומרת, זה עוזר לאדם להתעלות מעל מקום הלידה שלו, הרוחנית, למקום ששם באמת כוח העליון בלבד. אז עולם שלנו, אנחנו צריכים כדי שיהיה לנו נקודה מחוץ לרוחניות, שממנה אנחנו בצורה חופשית, בבחירה חופשית שלנו, יכולים להתחיל להתעלות.
בעצם הבורא יצר את האדם הראשון, והוא יצר בעצם את החטא הקדמון. אז הוא לקח...
ודאי שכל הרע יש לנו מהבורא. אל תדאגי.
אוקיי, אז בעצם הוא...
חוץ מרע הוא לא עשה כלום. אם הוא ברא רצון לקבל, חוץ מרצון לקבל לא ברא כלום. אז ודאי שמה הוא ברא? ברא רע? תסתכלי ישר על הדברים, אל תפרדי, אה?
כתוב יוצר אור ובורא חושך.
בסדר, נכון. האור בא ממנו וברא את החושך.
אבל יש גם כאלה שלא מגיעים לדרגה הזאת.
כולם חייבים, גברת, לא יעזור כלום. שם מהסוף משהו. היו שלוש בנות, עכשיו בן. כן, נו. בסדר.
כל אחד, אתה אומר שהקבלה לא תשיג בריאות, יחסים, עבודה. מצד שני, באים לקבלה מתוך איסורים שהם אמורים לעבור ולתקן את העולם.
שומעים שאלה שלו, כן? בסוף, גם כן. מצד אחד אני אומר שקבלה לא תעזור לנו בשום דבר שבעולם הזה, לא בריאות, לא כסף, לא למצוא בחורה, שום דבר. תירגעו. ומצד אחד, מצד שני, מה? המטרה של הקבלה כאילו להיטיב לחיי אדם. אנחנו בעולם הזה כבר, בטח יש חלק ששמעו ממני מזמן. לפי איך שמסביר בעל הסולם בהקדמה לספר החיים. אנחנו מתפתחים משך ההיסטוריה מרצונות גופניים, זה אוכל, מזון, מין, משפחה, זה דברים שהגוף שלי רוצה. כך אני בנוי. כן? אחר כך, וזה, האנושות בזה התפתחה אלפי שנות ההתפתחות, אחר כך זה רצונות אנושיים, שזה באים לי מהחברה, הרצונות האלה, החברה מעוררת בי את זה, זה רצונות לאושר, לכבוד, ולשליטה. ואחר כך רצונות למושכלות. רגע, אני... וכל האנושות מתפתחת בצורה כזאת. זאת אומרת, אין כאן מישהו פחות, מישהו יותר, כולם כך מתפתחים. יש עמים אלו ואלו שם, באיזו צורות, קודם, אחר כך, לא חשוב. זה בעצם הגן שלנו הפנימי שכך מתפתח. אחרי שיש לנו כל התהליך הזה, עברנו אותו משך גלגולים הקודמים, כל אחד ואחד מאיתנו, אנחנו מגיעים אחרי כל הרצונות האלו לרצון חדש, שהוא לא שייך לעולם הזה, זה רצון לרוחניות, שנקרא נקודה שבלב. ואז אדם מתחיל להרגיש שכל היתר רצונות שהיו לו, הם לא מספקים אותו. אני לא נמשך לאושר, אני לא נמשך לכבוד, אני לא נמשך לידע אפילו. זה נמאס לי, זה לא נותן לי כלום. אני מרגיש את עצמי שהתייאשתי מהם. ואז הוא בא לרצון חדש, הוא לא יודע לאן הרצון הזה. הוא מרגיש את עצמו ריק. הוא לא יודע, הוא נמשך למשהו, אבל איפה זה שהוא נמשך? הוא לא יודע מאיפה הוא יכול לקבל את המילוי. התשוקה הזאת שעכשיו, והיא נמצאת בעולם, היום כבר במיליונים. התשוקה הזאת היא נקראת נקודה שבלב. זה כבר מושך את האדם לגילוי המקור הרוחני, שבעצם שם זה באמת המקור החיים. משם מגיע האור שממלא את הנשמה. אז הרצון הזה הוא כבר שייך לנשמה, לא לגוף. כך מתפתחים.
מאגר נשמות.
מאגר נשמות.
מה אתה שואל הטובה?
נקודה
שבלף
מגיעה אחרי
האיסורים,
נכון?
נקודה שבלף ומגיעה אחרי האיסורים. לא אחרי, גם כן אולי לפני, גם כן יש.
אז אם תתחל לי נקודה בלף שבלף שאני עובד עליה, אז אני צריך כאילו שהאיסורים יעברו.
כשאתה מגיע לנקודה שבלף, בהרגשה שלך הפנימית, ורוצה לפתח אותה, ואתה רוצה למצוא לה מילוי, אז אתה כבר לא מסתכל על החיים שלך הגשמיים. אתה כביכול נמצא מעליהם קצת. אתה לא דואג אליהם, כי הדאגה בכל זאת הגדולה ביותר, מה עם החיים שלי? חיים בצורה קצת, מה עם המהות החיים שלי? בשביל מה אני חי? מה טעם בחיים, כמו שבעל הסולם כותב בהקדמה לתלמוד ספירות. כן, גברת. לא להזכיר. זו שאלה שצריכים לפתח אותה. אתה מסתכל אותנו בקרמה? כי אתם יכולים לכתוב לנו שאלות בזמן השידור, ואז או בשידור הזה או במחרת בטוח אני אענה עליהם.
לא לכולם יש
חוק. מה אני אעשה? אני כבר עשיתי צד לקראתך, אז את לא יכולה לעשות צד לקראתי? מה, למה? לא, לא מחברים. אני מצטער. אז דרך אינטרנט, כן? אתם בעיקר מאות או מאינטרנט? מאיזה קופסה? מאינטרנט, כולם? גם הטלוויזיה, אבל קצת. אני חשבתי כולם יצאו מהטלוויזיה. לא, לא, אל תגידו. היה לנו... ילדים? לא, אנחנו תוך חודשיים, מ-3,000 הגענו ל-47,000 מנויים. אז לכן אני מתפלא שכאן זה כולם מאינטרנט. אני לא... נו, עוד איזו שאלה, כן. לא שומע.
עם כל ההתפתחות הרוחנית שהייתה בעשור האחרון למעשה,
כן.
התחילו גם כל מיני מתקשרים וקוראים בכל מיני טארות וקפה ובהמשך החוטים האדומים שדיברת.
כן.
אז מה באמת, איך מתייחסים לזה? כל הרפואה האלטרנטיבית, כל הרוחניות?
תראי, איך אני מתייחס לזה? אני לא מתייחס לזה בכלום. למה סביב הקבלה יש היום מסחר גדול? כי קונים. דבר המבוקש, אז כל פעם אז באים ומשתדלים למכור משהו. אני, לא אכפת לי. אני אגיד לך, זה, כמה שהם יתרבו יותר, זה צריך לעבור. האדם חייב לברר בחיים שלו כל דבר ודבר. ולעבור רק מהר למשהו הלאה. אז זה שיש כל מיני כאלה טארות מכונים, לא יודע מה שם, ואדרבה, שיהיו עוד יותר ועוד יותר. אנשים יותר מהר יעברו אותם, ויראו שגם בהם אין מילוי, וזה הכל זבל ושקר וריקנות, ויעברו לקבלה אמיתית. גם כשהם באים לקבלה, הם יכולים להיתקע להמון מקובלים, למיניהם כאלו וכאלו וכאלו. וגם שם תלוי איך האדם נזרק. זה כבר תלוי בשורש הנשמה שלו, יש בזה הרבה דברים. אבל אני בעד שיהיו כמה שיותר קיוסקים כאלו, והם קירו כל אחד את שלו, אני אומר ברצינות. ואני שמח שאני רואה שם לומדים וכאן ושם ומוכרים זה וזה, טוב מאוד. זה אומר על... על אינטנסיביות של ההתפתחות, על ממש מהירות טובה. כן.
אני רציתי רק לשאול את השאלה בנוגע לאיסורים. האיסורים נועדו בעצם כדי לדחוף את האדם לפתח את הנקודה שלו. לדחוף אותו, זאת אומרת, עכשיו, בן אדם שהתחיל כבר את התהליך הזה, הוא בכלל כבר נמצא באסורים.
למה הוא נמצא באיסורים?
איסורים.
פשוט מאוד. מי שפותח את הספר, בלי עין בית שמות או עם עין בית שמות, לא יודע, פותח את הספר, מרגיש מיד, ויש לו הכל, או לא. לא. כן? ניסית? טוב, אין לי מה להגיד. רציתי להגיד שכן. כנראה שלא. האמת שאדם שפותח את הספר, הוא עכשיו מתחיל להכיר מי הוא. אנחנו דיברנו. קודם הוא צריך להכיר מי הוא, ודרך עצמו הוא מתחיל להכיר את העולם. להכיר מי אני, מה אני, זה דבר מאוד מאוד קשה ומאוד לא נעים. כן? שאז אני מתחיל לראות שאני סמרטוט, שאני זבל, שאני רע באמת, אגואיסט, ומגיל, והמצבים האלה הם מצבים מאוד לא טובים. הם נמשכים בלימוד הטוב הנכון, נו שנה, שנתיים לפחות. אבל לא חושב שפחות מזה, לא מאמין שזה יכול להיות. בדרך כלל אפילו יותר. בדרך כלל שלוש, ארבע וחמש ושש שנים גם כן. זה תהליך מאוד קשה. הוא נקרא בחומת הקבלה, שוב בהקדמה לתלמוד ספירות, אסתר כפול ואסתר רגיל. שני צעדים שאדם צריך לעבור עד שהוא נכנס לגילוי, להשגחת שכר ועונש. כמה שנקצר את התהליך, זה בכל זאת יהיה תהליך הראשוני ותהליך לא נעים. שנים. וכאן שאלה, מי נשאר ומי לא? למי שכבר עבר כל הדברים ואין לו לפניו יותר, אלא זה רצון האחרון שלו, הנקודה שבלב. כל היתר רצונות הקודמים הוא כבר עבר, הוא כבר לא יכול לחזור אליהם. אז מאין ברירה הוא בכל זאת הולך קדימה. זאת אומרת, שוב אני אומר, אם את נכנסת לאיזשהו מין קרקס שחוכמת הקבלה, לא יודע איך שם מלמדים, וכולם מתרוממים ואפים ושמחים ועליזים, ומה זה, זה, והכל הולך טוב ויפה, צריכים לבדוק גם כן היטב, האם זה נכון או לא. על ידי זה דוחים את האדם לא נכון, ומקרבים את האדם הנכון. כן. ובהחלט, כמה שעברתי את הרבש, ועוד תלמידים, אני הבאתי לו מאותו המכון, בשנת 83-40 תלמידים, כך זה קרה, שנתתי להם כמה שיעורים, והם עברו לרבש. לא שרציתי לגרום לזה, כך זה קרה, פשוט הם הבינו. אז אני רוצה להגיד שלא אכלו דבש, היה להם שם הרבה יותר טוב. אבל אין מה לעשות, אנחנו בונים את הכלים, תיקון הוא תמיד בעיה. אין גברים כבר, זהו, רק נשים. כן, בסוף.
לגבי יום כיפורים, שכתוב, מי שלא שם בכיפור וקרתה נפש ההיא מקרב עמה.
אני לא יודע, כבר זה לא שאלה אליי, על יום כיפור. כן, בבקשה.
טוב, אני רציתי לשאול אם אתה יכול לדבר בבקשה על עבודה פנימית.
לא שומעים.
אתה יכול בבקשה לדבר על עבודה פנימית?
לא. להסביר משהו על עבודה פנימית. נו כן.
האם שלבים שעוברים, האם זה התיקונים שאנחנו עוברים?
כן, ודאי. האדם עובר מעכשיו, אם הוא מתחיל ללמוד קבלה, הוא עובר ארבע שלבים. הסתר כפול, הסתר רגיל, שכר ועונש, אהבה נצחית. וארבע שלבים האלה, הסתר כפול והסתר רגיל, זה עולם העשייה ויצירה. אחר כך בעולם הבריאה זה שכר ועונש, והעולם הצילות זה אהבה נצחית. ואז בעולם הצילות הוא מגיע לגמר התיקון, לנצחיות ושלמות. וכל שלב ושלב שהוא עובר, הוא כבר עובר בדרך. זה כבר קנה. ויותר לא צריך עוד כבר לרדת לאותם השלבים. אבל עד כמה אדם צריך להתגלגל לעולם הזה, עד שלא יגיע לגמר התיקון.
יכול להיות שבן אדם באותו גלגול מגיע
לאבן? אם אדם שומע, כמו שאתם עכשיו, על האפשרות הזאת, סימן שיש לו יכולת, אפילו זקן כמוני, יש לו יכולת להגיע לגמר התיקון, ולא להתגלגל שוב. מישהו רוצה לבוא שוב? לא נראה לי. בסדר. בוא נגמור בזה, כן? כבר מזמן.
עוד שאלה. הרבה מנגנים היום מוזיקה קבלית. מה לשמוע, מה לא לשמוע?
על מוזיקה קבלית. אני שמעתי את הניגונים האלה מהרב שלי, והיה אצלי תלמיד שבהחלט היה יכול להביע אותם בצורה נכונה מוזיקאית. כנראה על זה אתה שואל, אני לא יודע. או על מוזיקה אחרת קבלית. אני מכיר רק מוזיקה אחת, מה ששמעתי מרבי, מרב ברוך אשלק. זהו. הוא הביא לי ניגונים שהיו ממקובלים הגדולים שהיו... הוא ככה, היו אצלו ניגון מהמילים מהארי, ניגונים מרב מפורסוב, זה המורה של בעל הסולם, אחר כך מבעל הסולם ומעצמו. ניגונים האלה, אנחנו עשינו מהם ניגוני עולם הבא, מה שנקרא, תקליט כזאת, אפשר לקנות אותו בכל מקום, לשמוע, וגם סתם להוריד את אפילו מאינטרנט שלנו חינם, זה אתם יודעים שאנחנו משתדלים לעשות הכל חינם. זהו, יתר מוזיקה קבלית אני לא יודע, אם זה קבלית או לא, אני יכול להיות שמישהו כתב, כן, תראה, יש הרבה ניגונים מברסלב, יש הרבה ניגונים מהחכמי ספרדים שהם, שכתבו אותם אנשים מבעלי השגה מתוך התפעלות בעולם הרוחני, אבל יחד עם זה מה שמשתת היום בשוק זה...
והם הנגינה שיש תוכנית בלילה בשביל
זה ניגון של בעלי הסולם.
ומה זה עושה
הניגון? הניגונים האלה, מה שעשה, אנחנו נדבר על זה. אני מודה לכם שהגעתם. תודה לכם. תודה.